it's difficult to learn any sefer really without having kind of that is the Sfarim and Tanakh are very interdependent. The Sfarim quote other Sfarim, this sefer will quote others, others will quote this. So it helps to bring a Tanakh. Because what's that? I think it probably just in general, I'm not happy to read everything that I have, but it may be easier to bring a Tanakh because it just will be moving around a lot if you see the sources yourself.
You can understand if you are listening on Lach and Greek. You can understand Lach and Greek.
That is correct.
You can learn anything.
That's correct. Although we'll wind up learning both, actually, is what we'll do. So we'll start. Now, what is the format that it generally takes besides the Hebrew? It's Pasuk, you read a Pasuk, and then... Okay. But by and large, the way it seemed Pasuk by Pasuk, just to go Pasuk by Pasuk through the Sefer?
Whatever you want.
So on this pasuk, so there are a number of interesting concepts I think are worthwhile. When I was giving the shiur, every once in a while when you invited me in, I tried to try to get the big concepts of the sefer. So here I'm going to stick to a certain degree with. I'll talk about big concepts, but also talk about little concepts, because as we go pasuk by pasuk, it pays to have a better understanding of what's going on in Pesukim. So Chazon... אנחנו כמו שהזכרתי לפניכן, אנחנו נקפוץ הרבה בתנ"ך. זאת אומרת, ישעיהו יהיה הבסיס, אבל יש הרבה ספרים שישפיעו על ישעיהו והפוך. ואז כדאי, אם יש לכם להביא תנ"ך שלם, יש לי מפרשים, אני מצטט מפרשים. אם אתם רוצים להביא בכל גדול, זה יכול גם כן לעזור, אבל אני אגיד כאילו... אני אעבור כל ה-citation שאני אצטט. אוקיי, אז התחלנו את הפסוק הראשון, חזון ישעיהו בן עמוס שחזר יהודה וירושלים, מימי עוזיהו יותם, אחז חזקיהו, מאחרי יהודה יש הרבה אינפורמציה רק בתוך הספר הזה. חזון זה מילה, רש"י אומר שחזון זה מילה קשה בין שמונה מילות של, מילים של, של נבואה. זאת אומרת שחזון הוא synonymous, הוא איך אומרים מושל? Synonymous? איך אומרים synonym? איך אומרים synonym? מילה מושל? מושל? לא יודע.
אותו דבר.
כן, כאילו יש לו אותו משמעות. רש"י אומר בהחלט שזה עניין של, שיש עניין של משהו קצת נגטיבי. אך אם אנחנו נסתכל בפסוקים אחרים, אנחנו נראה שזה לא ככה בדיוק, שחזון זה כאילו חזון, זה נבואה. אני אצטט מספר שמואל, כששמואל נמצא באותו חדר של אלי, והוא טרם קיבל את הנבואה הראשונה שלו, אז הפסוק אומר, והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרס. זאת אומרת, זו מילה מקבילה לנבואה. כאילו לעניין של דבר השם. זאת אומרת, אם השם מדבר, מה זה? נכון, נכון. זה גם כן בשמואל, נכון. זאת אומרת, בספר שמואל אין ספק שהמילה של חוזה מקובל בתור נביא, פשוט עוד מילה בשביל נביא, במילה קצת יותר מקובל מנביא. המילה נביא,
יש רעיון שבי ריד אין סינונים, שאין יכול להיות סינונים, באנגלית יכול להיות סינונים, שכל מילה, אפילו זה נראה כסינונים, יש...
אנחנו, דווקא אנחנו מדבר על זה, כי אנחנו צריכים לדבר על תקבולת תנכית, תקבולת תנכית, זה biblical parallelism, אז למה הנביאים אומרים אותו דבר במילים שונות, במילים שונות. אנחנו נדבר על זה, אבל בין כה ובין כה, אם אנחנו נעשה סריקה של המילה חוזה, אפילו אם חוזה יש לו משמעות אחרת של נביא, ואני חושב יש לו משמעות אחרת, קשה להגיד שיש לו משמעות ספציפי שהוא שלילי, שהוא שלילי. אנחנו, יש פסוק בישעיהו, אבל יותר מעניין, יש שתי פסוקים, בישעיהו, יש שתי פסוקים בירמיהו, אחד בירמיהו, אחד בחזקאל שהבאתי. בירמיהו כתוב, ויאמר השם אלי, שקר הנביאים נביאים בשמי, לא שילחתים ולא ציוויתים ולא דיברתי עליהם חזון שקר. ודווקא הנביאים האלו, היו נביאים דברים טובים, כי ירמיהו הוא זה שאמר שיבוא שאל תסמוך על מצרים, מצרים יהרס, וירושלים יהרס, תהרס, ובבל בא להרוס אתכם. וכל שאר הנביאים, הנביאי שקר, היו אומרים לו, הכל בסדר, אנחנו יכולים לסמוך על מצרים, והשם יטפל בהם, והוא ישמור עלינו. אז דווקא שם החזון הוא חיובי, ואף פיקם משתמש במילה חזון. וסוף יש עוד ציטוט אחד שרציתי להביא, כי יש לו משמעות רבה.
חזון בא לנו המחזה.
כן, ויז'ן, זה ויז'ן. מחזה. מה זה מחזה?
מחזה זה
הפליי. הפליי. לא, אני חושב שזה עניין של, אני לא בטוח שזה שימוש, אני לא חושב שזה שימוש תנכי, יכול להיות שזה שימוש יותר מודרני. מחזות זה כאילו לראות.
סתם נעשה לראות בשורש.
חוזה זה לראות. כן, ורוב
החוזה... חוזה זה לי, אני חוזה בסרט.
נכון. חוזה זה... היה איזה עיתון בשם החוזה, נכון? היה עיתון בישראל של חוזה. החוזה, זה היה עיתון ימני קצת.
אבל גם חוזה זה קונטרקט.
כן, אבל אני לא יודע מאיפה זה בא. אני לא יודע את המקור של המילה הזאת. דבר ראשון, האמת היא, בתוך הפסוק יש לנו את השיבוש הפועל של המילה, יש חזון ישעיהו בן עמוץ שחזה על יהודה וירושלים. אני חושב ויז'ן זה קצת יותר, ובדרך כלל המילה חוזה הוא נכנס בתוך חלום, זאת אומרת חזון חלום או חזון בתוך חלום, זה ויז'ן שאנשים בדרך כלל מקבלים כשהם לא בדיוק ערים טוטלי. הפסוק האחרון אני רוצה לקרוא לכם, כי זה פסוק די מעניין ושייך קצת לתפיסה של ספרי קודש בכלל. כתוב בספר יחזקאל שהמצב הוא קשה, והוא כותב הווה על הווה תבוא, הווה זה כאילו happening, כאילו מה שיקרה ומה שעוד יקרה, זאת אומרת דברים רעים יקרה ועוד יקרה עוד פעם, תבוא, ושמועה אל שמועה תהיה, שמועה זאת אומרת שמועה שיש אויבים באים, זה בדיוק הכוונה לשמועה, כשהשמועה הולך מרחוק, זאת אומרת שיש איום, משהו בא ואנחנו שומעים שיש בעיות, וביקשו חזון מנביא, ותורה תובד מכהן ועצה מזקנים. זה פסוק מאוד חשוב, יש גם כן פסוק בדיוק באותו, זאת אומרת שזה מפרט שלוש אסכולות, שלוש מקורות של אינפורמציה שאנשים היו מחפשים אינפורמציה כדי לפתור את הבעיות שלהם. אחד זה היה דבר חזון מנביא, בישעיהו כתוב, בירמיהו כתוב דבר מנביא. זאת אומרת שאני לא ידעתי מה לעשות, הייתי הולך לנביא, ביקש ממנו דבר או חזון, תגיד לי מה אתה אוהב, כך אני יכול לדעת כאילו מה מתרחש מסביבי. השני זה תורה מכהן, זאת אומרת זה מה שאנחנו חושבים שזה משהו פסק דין. אחוהל כהן אמרו שיש לי בעיה, מה אני אעשה מבחינה הלכתי, מה אני יכול לעשות, יש משהו שאני עושה לו תקין, האם האוכל שלי בסדר, יכול להיות שהביאו את המזוזות שלהם, אני לא יודע, אבל הלכו אל כהנים לקבל תורה, והשלישי זה עצה מזקנים. היה סקולה של חכמים, והלכו אל הסקולה הזאת של החכמים זקנים, ואמרו לפי הידע שיש לך, זה לא נבואה, בדיוק, זה לא תורה שנתקבל על ידי, כאילו שנשמר ונמסר על ידי על שומרי התורה, חוקים ומצוות, זה עיצה, זה הסקול של עיצה, שאנשים היו אחרים, הולכים עליהם לקבל תשובות מהם.
Democratic branch.
מה?
Democratic branch.
מה זה democratic branch? הזקנים, אבל חכמים, נכון, מישהו שיש לו חוכמה בחיים. מה? השם לא חבר בנביא. לא, בכהנים זה כאילו, הוא בחר בהתחלה, אבל זה חלק של השבט, אחרי שיש... אבל בזקנים לא בטוח, זה השאלה הטובה, לא בטוח. ואנחנו הכרנו, כאן כתוב...
הציבור
פחות או יותר, ויכול להיות גם זקנים אותו דבר. זאת אומרת, דמוקרטי, כן. מצוין, טוב, זה רעיון מצוין. ושמעתי מדוקטור ליימן, שמלמד בברוקלין קולג' וגם כן ביש אוניברסיטי, שזה שלוש החלקים שיש לנו בתנ"ך. זאת אומרת, הרעיון הזה מאוד ישן. יש כאילו שלוש חלקים של תנ"ך, אחד זה תורה, אחד זה דבר, זאת אומרת נבואה, אחד זה עיצה, מה שאנחנו קוראים לספרי חוכמה, קהלת, משלי, איו, והיו אנשים ידועים בתור חכמים, ואנשים הלכו עליהם, וכאילו, דם לעשות, זה היה מקובל, היה כאילו דוס, היו פרום, כדי ל... היום אני הולך לנביא, אני אנסה את החכם לראות מה הוא יגיד לי.
אבל הנביאים כתבו על ספרי החוכמה.
כן, נכון, אבל יכול להיות בתפיסה אחרת. זאת אומרת, יכול להיות בנבואה, כמו הרמב"ם אומר שכל הספרי כתובים הם ברמה נמוכה של נבואה, רק רוח הקודש. זאת אומרת שאנשים אלו הם inspire. זאת אומרת שיש להם, נותנים עצות, הם לא רוצים להגיד שהשם אמר לי להגיד לך לעשות X ו-X, אבל אמר, מבוסס על מה שאני יודע על רצון השם והעולם וסביבתו ואיך זה פועל, אני יכול לתת לך עיצה. זה רמה מקובל, אבל אין ספק שזה פחות מהשם אמר, כה אמר השם, הוא אמר לעשות דבר כזה, וזה פחות ממה שמשה רבינו עשה, והוא אמר, השם אמר בדיוק המילים X, Y, Z, כאילו ממש, כאילו מצטט אותו כמעט, טוב, לפי רמב"ן הוא מצטט אותו באופן טוטלי, הוא היה a dictation machine, אבל אפילו אתה לא מקבל את זה, זאת אומרת, השם אמר והוא כתב, פחות או יותר, אבל... מה? אתה רוצה שתסתבר? זה תלוי על התפישה שאתה לוקח בתור הנבואה של משה רבינו. לפי הרמב"ן זה ציטוט טוטלי, אז יותר. זאת אומרת, מה שהשם אמר הוא כתב במפורש. אבן עזרא אומר בדיוק שזה לא נכון. הוא אומר שהמילים הם הגופות והרעיון זה הרוח. זאת אומרת, זה לא... לפי אבן עזרא, אל תחפש הבדל בין שמור את יום השבת לזכור את יום השבת. השם נתן לו את הרוח, זאת אומרת הרצון שהוא רצה כאילו שישמור ויזכור את יום השבת, ומשה בחר את המילים שהביע את הרעיון של השם רצה.
אם השם מדבר, אם הקדוש ברוך הוא מדבר בתוך ראשו של משה רבינו, זה יותר טוב, אנחנו מקבלים עצה יותר טובה ממשה רבינו או מהזקנים?
לא הבנתי.
מה זה פחות, מה זה יותר? יהדות, מה זה פחות? זה יותר טוב לשמוע מפני הקדוש ברוך הוא, זה יותר טוב לשמוע מזקנים שככה הם מבינים את העולם היהדות. לא בשמיים.
כן, אבל כאן הרעיון של הזקנים חכמים זה לא הוא העניין. זאת אומרת, תורה וגם תורה שבעל פה, אני חושב כאילו מתחת הקטע של תורה טובה מכהן. העניין של זקנים ועצה, הם לא רוצים להגיד שמשה נתן לו תורה שבעל פה. הם כאילו, בואו נפתח את קהלת. אין תורה שבעל פה שדברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים, אבל הבלים אמר קהלת, אבל הבלים כל הבא. זה לא תורה וזה לא תורה שבעל פה. זה עצה למישהו. עכשיו, זו שאלה אחרת. כשאתה לומד את ספר קהלת, אז מה הוא מתכוון לעשות? כי זה מאוד פסימיסטי. אבל הוא לא רוצה להגיד שזה קבלה, כאילו איך לעשות מצוות מסוימות או איך להנהג מבוסס. זה עניין שאני חכם, אני יודע את העולם, אני מכיר את העולם, אני יכול כאילו לראות את תמונה הגדולה, ואני יכול לתת לך עצה איך לחיות את חיים. זה הקבוצה שאנחנו מדברים עליו. מה? זה נכון, זה פילוסופיה, זה תיאולוגיה, זה תיאולוגי, זה מה שנקרא חוכמה. זה יכול להיות דברים אחרים. היה סיפור מפורסם על אישה חכמה שבאה כנראה מהסקולה של חכמים, של הסקולה הזאת, שדוד המלך היה כועס ביותר על הבן שלו אבשלום בגלל של אבשלום הרג את, את הבן הבכור אבנר. אבנר? אבנר. לא, לא אבנר. מה הבן שלו ש... אמנון. אמנון. כן, אמנון ותמר. אמנון עשה מה שהוא עשה, אבשלום הרג אותו. יכול להיות שהוא רצה להרוג את שאר הילדים, יכול להיות שלא, אנחנו לא יודעים. אז דוד המלך רצה... יכול להיות להרוג אותו, אז אבשלום ברח למדינה של האמא שלו, מאחתי. נעמה מאחתי, אני לא טועה. דוד היה מאוד, איך הוא מתוסכל? דפרסט, מוזב, מתוסכל. אז יואב לא ידע איך לפתור את הבעיה, אז הוא שלח למי שהיא חכמה, אישה חכמה, שבא וסיפר סיפור על שני בנים, שאחד הרג את השני, ואם אתה תהרוג את השני, אז לא יהיה לנו יושים, כי אבא גם כן מת. ודוד הבין מהמשל מה הוא צריך, איך הוא צריך לנהג ולהביא אבשלום. זאת אומרת, היא הייתה מה שאנחנו קוראים במאית, איך אומרים, אקטרס. היה איזו חוכמה, היא ידעה איך יואב סיפר לה, זה מה שאני רוצה שדוד תבין לעשות. עכשיו אתה תגיד לי מה אתה תעשה כדי לשכנע את דוד להביא את אבשלום בחזרה. אז היא עשתה, איך אומרים, היא תפסה, איך אומרים, לא, she got dressed, she dressed up. לא, יש מילה, כאילו מתפסים בהלווין, בהוליווד, יש מילה. היא התחפשה והיא כאילו משלה את עצמה להיות מישהו אחרת, ואז היא נתנה הצגה, ואז מתוך הצגה החוכמה הזאת וקוראים לה אישה חכמה. זאת אומרת שהיה איזו הסקולה שהם ידעו איך כאילו להגיד דברי מוסר, דברי מסרים חשובים תוך החוכמה שלהם, והיה להם כל מיני טריקים לעשות את זה, וזה כאילו הסקולה מסוים. אנחנו לא בסקולה הזאת בספר ישעיהו, כמובן אנחנו בסקולה של החזונים. טוב, אז אני הלכתי, כאילו אנחנו לקחנו קצת סייד רוד, אבל זה ממש מעניין. אני
חושב שבהגדרה שלך שלא נראה לי, אתה אומר על נבואה
אקסקטה,
זה כאילו
כמעט
כמו מגיד
הפוזור. מגיד מה? מצוין. אז אני רוצה כאילו, זה בדיוק אחד מעניין שאני אטפל בזה. יש שתי סוגים של נבואה, אחד העתידות, אחד מה שהשדל שמואל דוד לצאת אומר שזה... revelatory, זאת אומרת זה מציג את האמת הנוכחי, ואנחנו נראה את זה בהמשך.
אנשים היו הולכים לבקש נבואה?
לא, לא, אני אסביר את זה. לא, הם
זה בא מעצמו. זה מסר מהקדוש ברוך הוא.
איך שאנחנו חושבים שנבואה, שזה כאילו עתיד, כאילו להגיד לי מי יצליח במקס גיים? לא, לא, זה העניין של נבואה זה אחר, ואנחנו נראה בדיוק מה זה בעוד מה.
זה יכול להיות סימן אם הוא נביא אמת, אם הוא נותן סימן שמשהו יקרה.
יכול להיות, אבל הפרקים האלו בספר דברים מאוד קשים, מאוד קשים. אז אם זה לא, זה בדיוק הבעיה של נביא. נביא אומר לך שאתה צריך לעשות תשובה, או X ו-Y יבוא, נכון? ועוד 40 יום נביא נהפך, אם אתם לא עושים תשובה. הם עשו תשובה, נביא לא נהפך, אז איך אתה יודע שהנבואה הייתה נכונה? יכול להיות שזה שחשך לחלוטין. אז הבעיה בנבואה, אנחנו נטפל בו, כי הנבואה הזאת היא מאוד... הנבואה הזאת היא כאילו נבואה פרפקט להסביר מה זה נבואה. אז אני הייתי אומר... זה יותר מזה, אנחנו נראה.
לא הוא
שולט,
לא הוא מבקש, זה בא
מהקדוש ברוך הוא, נכון, ואנחנו נראה שזה יותר ממסר, זה יותר ממסר על מה לעשות. זה משהו, יש משהו ספשייל, אנחנו נראה אותו
בהכן. אני רוצה להגיד הזקנים או
הכהנים,
מבקש
את זה. נכון, זה בא מהזקנים.
באותו שלב, אתה הגדרת,
כן. שלוש, יש תורה, נבואה.
אתם
יכולים לבקש כנביא, בצד שמי יכול לבקש כנביא? הם בהחלט, לא, הם בהחלט יכולים לבקש. איפה יש לנו דבר כזה? דוד רצה, דוד יושב בביתו, והשם ישב ביריות, ודוד אומר, אני, יש לי שלום מסביבי, אני רוצה לבנות בית המקדש עכשיו. אז הוא הלך אל נתן הנביא, ונתן הנביא אמר לו, בסדר, תבנה את הבית. ואז באותו לילה השם בא אל נתן ואמר, עשית פשלה, עשית טעות, אני לא הייתי מוכן. זאת אומרת שנביא מוכן גם כן להיות חכם, להיות, אתה יכול ללכת לנביא והוא יגיד, לפי מה שכאילו אני מכיר מכל הנבואות שהיה לי, מהתורה שאני מכיר, מהחוכמה, אני יכול לתת לך את העצה הזאת. אז יש כאילו, אנשים הלכו אל נביא, והם היו יכול ללכת אל נביא, וגם בספר שמואל, שאול הולך לנביא, בלי לדעת איפה החמור שלו. היו איזה שתי רמות של נבואה. היו נבואה עממי, שאנחנו לא שומעים ממנו. כמו שאנחנו יש נבואה עממי ויש הנבואות הגדולות. נבואות הגדולות, השם בא ואומר, יש משהו לא תקין, אתה צריך ללכת לעם או למלך ולהגיד למה לעשות. הנבואה העממי זה אנשים הלכו לחוזר ואמרו, יש לי בעיה איך אני יכול לתקן אותו. יכול להיות שתדבר עם השם, מה? היה פרטית. איך אנחנו יודעים את זה? כי שאול הלך אל שמואל לדעת איפה החמורים הנאבדים שלו. אנחנו לא, לא, זה מגד את המצב הנוכחי. לא ביקשו, אבל זה כן יקרה, יש דרשות, האם אני אחיה או לא אחיה. היה מצב, היה מלך גרוע בן אחיו בשם אחזיה. אז הוא שלח לבעל זבוב בעקרון, הוא נפל דרך, היה איזה חור, היה איזה כאילו משהו כאילו היה איזה טראפ דור כזאת, הוא נפל דרך הסקיילייט שלו, ושבר כנראה רגל שלו ונכנס לחולי. הוא שולח לעקרון, לבעל זבוב, לדרוש, האם אני אחיה מחולי זה? השם כועס עליו לא בגלל שהוא ביקש עתידות לדעת האם אני אחיה או לא אחיה, אבל בגלל שהוא ביקש מבעל זבוב. לו היה מבקש מהשם, זה היה להיות בסדר. אז יש איזה בקשה. מה זה? יאלזבוב, נכון, נכון. אבל זבוב, אגב, זבוב, אנחנו חשבנו שזה כאילו זבוב, כמו flies, Lord of the Flies. אז זה לא בדיוק ככה, זבוב זה זבוב שינוי ממילה זבול, בית זבול לך. זבול זה מקום תפילה, מקום תפילה. איזבל, איזבל זה לא island of garbage, זה island of prayer, זה כאילו איזבל. נכון, אבל זבל זה זבול, כי אני אבנה בית זבול לך. זה זבול, זה מקום תפילה. זבול זה יכול להיות, קשור לזבול, יכול להיות. אז בן כה היה נבואה עממי שהיה פרטי, אנשים הלכו נביאים, תגיד לי מה לעשות, תגיד לי קצת על עתיד. אם השם לא רצה להגיד, הוא לא היה צריך להגיד, אם הוא רצה להגיד, הוא יכול להגיד. אנחנו לא רואים את זה בתנך כמעט בכלל, כי זה לא מעניין השם מדבר על הדברים האלו. ואני רוצה להגיד לך בשם רבי יואל בן נון, הנבואה הגדולה נפסקה. אבל נבואה עממית קיים באותו יום. אנשים הולכים אל הרבי שלהם ואומרים, האם אני יכול למכור את הבית הזה? תגיד לי אם אני יכול למכור את הבית שלהם. אז הרבי אומרים, כן, אתה יכול. האם אני אחיה מכל זה? אנשים עושים את זה עד היום, והנביאים האלו, שהם בדרך כלל רבנים, משיבים על, נכון, זה בעולם החסידות? בעולם החסידים זה קיים באופן טוטלי, לא נגמרה העניין של נבואה העממית, רק שבתנך אנחנו רואים אותו, זה לא מעניין, זה לא התמונה הגדולה, זה תמונה קטנה, וזה לא משהו שמעניין את הנביאי של השם. בואו נמשיך את הדברים האלו. נכון, בדיוק, פותחים ורואים את איזה דף, אז יודעים מה לעשות? זה מה שנקרא נבואה עממית. האם זה נבואה שקר? זה אני לא רוצה להגיד. אבל הסגנון שלו נבואה שקר. אני אלך נביא כי איבדתי את החמור שלי ואני רוצה לדעת. זה היה מקובל. שאול הכביד אותו, שאול. שמוע היה עושה דבר חוץ מעבודה אחרת שלו, שזה היה לשפוט את העם. לקבל את הנבואות הגדולות. הוא גם כן עשה איזה סיידיל וקיבל כסף מזה. נכון? כי העבד של שאול אמר, אין לנו בידיים מאומה, איך אנחנו יכולים ללכת אל החוזה בלי לתת לו אגרה, נכון? אתם מכירים את הסיפור?
אני זוכר את הסיפור, לא בלי כל זה, זה מזכיר לי את רישה ונגי חזין, שהוא רצה לכסף, לא רצה לקבל.
נכון, 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 סגנון אחר חלוטין, זאת אומרת שהנבואה ש... כן, אבל יכול להיות יש נסיבות אחרות, בגלל שאם הוא לא היה מקבל את הכסף הזה מיד איך נאמן היה כאילו היה מצב מלחמה בין ארם לישראל, מצב קשה לישראל, איך אנחנו יודעים את זה? כי מי הגיד לנאמן שיש נביא בישראל? היה איזה שביעה, נכון? היה איזה בת שנפל בשבי, ועבדה בשביל אישה של נאמן, והיא אמרה, תגיד לאשתך, לבעלך, שיש מישהו יכול לפתור לך את הבעיות. מצב קשה במלחמה. אז אני חושב, לפי דעתי, אלישה ידע שאם יהיה לה כאילו advantage מעל נאמן, זאת אומרת, נאמן חייב לו משהו. ברגע שהוא משלם את החיוב, אז הוא פטור. זה כאילו, אם אתה עושה טובה למישהו, ואתה מקבל תשלום, הטובה נגמרת. עשית עבודה, קיבלת תשלום, סוף סוף אני יכול להמשיך לדרך. אבל אם אתה עושה, אם אתה עושה טובה בלי, כאילו, כאילו מישהו מבקש לך תודה, מה?
צריך לשלם כל חייו.
נכון, זאת אומרת, יש איזו התחייבות נפשית כזאת, וההתחייבות נפשית על ידי הראש, הרמטכ"ל של הרם, היה להיות דבר טוב בישראל, כי איך הוא יכול להילחם בצורה כל כך קשה, אם הוא חייב לישראל את הרפואה שלו. ברגע שגיא חזי קיבל את הכסף, אז אתה שלום בסדר, יש לי נביאים שעושים דבר, מה ההבדל בין נביאים שלי יש נביאים שלך? נביאים שלי לוקחים כסף, נביאים שלך לוקחים כסף, יש לך מקניקס קצת יותר טוב, הנביאים שלי לא יכולים לעזור לי, הנביא שלך יכול, כי הוא מקניק או רופא יותר טוב, קיבל את הכסף, סוף סוף גמרו את העניין. אז אני חושב זה הסיבה שהוא לא קיבל את, הוא לא לקח את הכסף, זה גם כן לא עניין.
זה
קרוב
מה שאמרת, שבאמת לכל מלך,
נכון, נכון, והיה איזה, בנה איזה יחס בין אלישע לנאמן, נכון, נכון, נכון.
ואלישע רצה להראות לנאמן, הוא לא ברשות אף אחד.
כן, יכול להיות.
אם אתה מקבל כסף, הוא דבר, אז מי שמשלם, אתה ברשותו.
You're bought.
לא רק ברשותו של צד מלחמה. אבל כל זה, זה העיקר של עבודה זרה, שאתה מושל באליון, אתה מושל
בנביא. נכון, נכון.
הוא רצה לראות את עצמו כאילו, הוא היה
independent.
חופשי מה...
כן, עצמי.
היה עצמי, היה עצמי מה...
נכון.
הוא היה רק יכול להיות כאילו, זה הכל, והכל שלו, היה מלך כל העם, ואף אחד, והיה פשוט אף אחד.
אוקיי, בוא נמשיך, כי ככה אנחנו ניקח לנו עד 120 לסייר את הספר. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזר יהודה וירושלים, בימי עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, מלכי יהודה. עכשיו אני צריך לבנות מערכת שלם של מה המצב בישראל בימים ההם. כי כמו שאני אומר, כל פעם שאני מלמד תנך, בטח שמעתם זה ממני, ספרי נביאים, ובהחלט נביאים האחרונים זה ה-op-ed pages, זה ה-opinions. אתה צריך לדעת את ההיסטוריה שהם עומדים ברקע של האינפורמציה שהנביא מגיב עליו. יש שתי רמות של אינפורמציה. יש אחד, יש את הספרי נביאים ראשונים שיש להם סיפורים של כאילו משמתרים המלאכים מה הם עשו. מעבר לזה יש את האינפורמציה שאנחנו חפרנו בחפירות ארכיאולוגיות, שאנחנו מצאנו הרבה ידע על העולם העתיק המזרחי. אז אני אעשה שתי הדברים. יש ארבע מלאכים כאן ושונים לחלוטין. עוזיהו, ואני אעשה את זה במריצות כי אי אפשר לעשות הכל, עוזיהו היה מלך תקיף ביותר, תקין גיבור ביותר. הוא מלך באותו שנה, וזה קשה, הוא קם כמעט באותו שנה שקם בצפון עוד מלך מאוד תקיף בשם ירבעם בן יואש, זאת אומרת ירבעם שני, ירבעם בן יואש. שניהם היו חזקים ביותר, ושניהם פחות או יותר חיברו להיות ממשלה אחת. איך אנחנו יודעים את זה? כי כתוב שם, טוב, כדאי להסתכל דפי, זה לא הרבה פסוקים, וכדאי מאוד לראות את הפסוקים האלו. זה בפרק י' במלאכים ב'. פרק י' דלת. והיא 15 שנה למתיו בן יואש מלך יהודה, מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. מלך חזק, רק מלך חזק יכול למלוך ל-41 שנה. ועוזיהו סלאש עזריהו, שניהם אותו איש, צריך להיות זהיר בעניין הזה, למה שינו את השם שלו? כי עלו כהן בשם עזריהו, והוא הסתבך עם הכהנים שלו, אז כנראה שינו את השם שלו לעוזיהו. וכתוב פה שיואש קם בשנת החמש של אמציהו. אמציהו חי עד 27, מולך 27 שנים. אבל הוא הלך, הוא היה exiled, איך אומרים, הוא הלך לגלות, הגלו אותו בגלל שהוא נכשל במלחמה נגד יהואש בצפון. אז כל השנים האלה מאוד מסובכים, אנחנו נצטרך לעשות את זה קצת יותר אחד, כי כתוב שהמציהו, עוזיהו מלך 52 שנה, שזה מלך 52, לא, זה עוזיהו עזריהו. בשנת 27 לשנה ירבע מלך עזריהו בן אמציה מלך יהודה שש שנים היה מלכו, 16, זאת אומרת הוא היה בן 16 ו-52 שנה מלך בירושלים. אבל הוא לא קם במלכו כל 52 שנה, כי כשהוא הסתבך עם הכהנים שלו, הוא נכנס לתוך בית המקדש להקטיר את הקטורת, ואז נתקל בצורעת, הוא נכנס למה שנקרא בית החופשי. חופשי זה מילה עכשיו שאנחנו לא משתמשים אותו בצורה שהם השתמשו את זה אז. חופשי זה מת, בית החופשי זה בית המתים. אני יכול להוכיח, מה? כאילו חפשי מחיים. כתוב את זה באיוב, שהוא הולך לבית החופשי, וגם כן אנחנו מצאנו את המילה הזה בספרים עתיקים של רס שמרה, זאת אומרת שהיה מדינה שנקרא אוגרית, שנמצא בצפון סוריה של ימינו, וחפרנו ומצאנו כל מיני כתיבות, ויש מילות חופשי שהוא שווה לחלוטין מיטה. אז כתוב שהוא הולך לבית החופשי, כי הצרת, שלחו אותם למה שנקרא בית החופשי, אבל הכוונה שהוא הולך כאילו, כמו שקרה לפני 100 שנה, אני יודע, בארצות הברית, יש אי אחד בהוואי שנקרא, או שכחתי את השם של האי, יש אי אחד שהיה מיועד לאנשים שהיה להם צורת, והם הלכו לשם, מולוקאי. יש אי קטן בשרשרת של הוואי שנקרא מולוקאי, אנשים הלכו לשם עם חלו בחולת צורת, ושם הלכו למות. זאת אומרת, לא היה אפשר לכדי כך, אחרי כמה שנים הכל נופל מהגוף, ואז אנשים היו מתים לפני שפתרו רוב הבעיות. עכשיו אפשר ללכת שם לבעיות, זאת אומרת, החולי של צורת שימינו כמעט לא קיים. וכנראה הצורת כאלו, זה לא בטוח של אותו חולי, אבל העניין שיש לך אותו, אתה נכנס לבית החופשי. אחרי 27 שנה, ואני אנסה להוכיח, זה נכנס לבית החופשי. זה הייתה נבואה הראשונה של ישעיהו, שאנחנו לא קוראים אותו בפרק ראשון, אנחנו קוראים אותו רק פרק שישי, ואנחנו נראה אותו. זאת אומרת ש, כן, כמו שהזכרת, קדוש, 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 השם צבאות, זה מה שישעיהו רואה כשעוזיהו סלש עזריהו נכנס לתוך בית המקדש ומנסה להקריב קורבנות. ברגע שהוא מנסה להקריב קורבנות, הוא נכנס לבית החופשי. הוא נחשב כמלך באופן רשמי, אבל לא יכול למלוך. אז מי מולך? את יותם, בן שלו. וזו הסיבה שבכל ספר ישעיהו אין נבואות על יותם. יש נבואות על אחז, הבן של יותם. יש נבואות על עוזיהו סלש עזריהו, יש נבואות על חזקיהו, אין נבואות על יותם. למה? כי יותם מלך רק 16 שנים. זאת אומרת, הוא מלך את כל מלכותו בתוך המלכות של אבא שלו. זאת אומרת, באופן פרקטי, he was calling the shots, הוא היה מחליט מה לעשות. אבל מי אתה, אם התייחסת אליו, התייחסת אליו לא בדיוק בתור מלך. הספר קורא אליו מלך, אבל אתם תראו בספר מלאכים, לא בדיוק קורא אליו מלך, קורא לו גם כן כאילו מושל, ולא משתמש במילה מושל, אני לא זוכר בדיוק מה משתמש, ואנחנו נסתכל, ואנחנו נעשה את זה בזמן אחר. יותם לא היה כאילו עצמאי, הוא היה תמיד תחת השלטון של האבא שלו. יותם היה, לפי חז"ל, יותם היה כאילו בלי פלוס, בלי טעויות בכלל. יש בגמר חלק כתוב, אני רוצה לחזור לעוזיהו. עוזיהו נחשב בספר מלאכים כמלך מצוין. ומה כתוב עליו? אני הפסקתי להגיד, אני רוצה לקרוא אותו. מה? נכון, ביחס כן. זאת אומרת שהוא היה מבחינת אקונומי, מבחינת אפילו דתי באופן מסוימת, הוא בנה את ירושלים, הוא הכניס אנשים לירושלים, הוא היה מלך שמלך הרבה שנים, והוא הצליח על ידי השם. בואו נקרא אותו. Yeravam osar rabbi ne Hashem. We'll say at hachatot shel Yeravam ben Nevat. Say Yeravam the first. Hachatot shel Yeravam ben Nevat tamid egel azahav. Zot emer shum davar chutz me egel azahav bebeitel ubebeitel bedan. Hu eshiv aval limrot shu haya rabbi ne Hashem. Hu eshiv et gvul Yisrael medevo chamat ad yam arava. כדבר השם ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי, הנביא השם יקד חבר. זאת אומרת, יונה בן אמיתי, שאנחנו מכירים בתוך הספר, הוא עבד בשביל ירבם, שמשל על ממשלת ישראל בצפון. כי ראה את השם את עוני ישראל מורה. טוב, הנביא רוצה לתן הסבר למה מישהו שהוא עושה רבי אין השם, הוא כל כך מוצלח כמו ירבם. ואפס עצור ואפס עצור, והנה עוזר בישראל, ולא דיבר למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושעים ביד ירבם מיואש. יתר דברי ירבם, וכל אשר עשה גבורתו אשר נלחם, ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל. זאת אומרת שהוא חבש עצלת הצפון של דמשק, כמעט באופן טוטלי מחק את ממשלת ארם, אבל נתן את הארץ הזה ליהודה. זאת אומרת, היה להם איזה דילים כזה, היה כאילו יחס טוב בין, בין השתי המלכים האלה, ושניהם היו מאוד חזקים, ובאותו שנים אשור, שהם בעוד 20 שנה יהיו ה-big tough guy on the block, אשור היה במצב של דיכאון כזאת. היה להם מלכים שאנחנו כמעט לא מזכירים את השם שלהם, הדד מירארי אני חושב, אף אחד לא מכיר אותם כי הם היו מאוד חלשים. רק כשסרגון, לפני סרגון היה מישהו בשם תיגלת פילסת ה-3, שאנחנו מכירים בשם פול, ויש לנו את השם הזה שפול בא על... על השומרון ולכבוש אותו, וגם בחפירות מצאנו את השם שלו במכתבים שלהם, גם כן כתוב פול זה שם אחר שלו. אבל מצב בימים של ירבם ועוזיהו, ישראל היה מאוד חזק ואף אחד לא שלט להם. הם היה ממש הגביר את הגבולם עד לבוא חמת דמשק, זה ממש בתוך סוריה עצמה, וגם כן כמעט ואילת. אנחנו נראה שהוא שלח ספינות מאילת, את ציון גבר, היה להם ממשלה כאילו שלא ראינו אותו משלמה ודוד, נכון. אבל, ואם אנחנו נקרא רק את התיאור שיש בספר מלאכים, אז עוזיהו סלש עוזיהו היה פחות או יותר בסדר, היה בסדר. הוא עשה משהו, אנחנו לא יודעים בדיוק מהו, אבל סך הכל הוא לא שר את הבמות, עוזיהו, אז אנשים היו מקטרים בבמות. That's the worst thing that should happen. Shayu mitpalim ksat mechutz Yerushalayim, who was a pain in the neck to get the bus all the way to Yerushalayim every day. Ani ameti, ani yachol kilu to sympathize ksat. Kasher kilu lalot, lakach chomesh bachala. Ma? Traffic. A traffic. Efshar lavin etan. Ze lo inyan shanashim lo maaminim b'Hashem, ve lo maaminim lasot et avodah kamo shesarich. Haya lem bayot, lalot Yerushalayim, ki haya mvoras, lalot Yerushalayim. Lo shelo aminu sheYerushalayim ze makom hachashuv. But I was tired. I couldn't get to shul today. I davened at my house. Kilo is a korei. It's a low. It's a chet, but it's a low chet. Achi gadol. Shefshal kilo so. Vayinaga Hashem et Amelch. Vayim et Sarad Yom Atov. Vayeshu Beit HaChoshim. Vayotam Ben Amelch. Habayit Shofet et Am Haaretz. Now we're in. Not going to say Shofet. She was low on Melch totally. Because she Abba Shlo Adayin Haya Chai.
So.
Shela Tova. Lo Barur. Lo Barur. Anach Lo Yicholim Ladat. Kilo B'mikra Zoti. Shofet et Am. Kanera. Hu Echlit Ma Lasot. Chazal Choshim Sheyotam Haya Mit. מצוין, אמרו שאם אתה יכול לקחת את כל המצוות שיותם עשה ולהוסיף אותם על אברהם, אתה יכול להביא משיח כאילו באופן טוטלי. כאילו לא היה להם חטאים. ממש יש להם מבט מצוין. יותם אף פי שאין לנו הרבה אינפורמציה עליו. אז יש יותם, מה קרה לעוזיהו? אם אנחנו קוראים את דברי הימי, אנחנו רואים שהיה לו גבה ליבו. עד למעלה, עד שהוא רצה להיכנס לתור לבית כנסת ולהגיד, טוב, כהנים, אני יכול לעשות את העבודה. גבל ליבו וחושב שאני יכול לא להפריד בין church ו-state. זאת אומרת, היה תמיד הפרדה בין church ו-state. יש את המלך ויש את הכהן. ברגע שאתה שובר את ההפרדה בין ה-church ו-state, הכל נרס. מתי זה קורה? זה קורה כל הזמן. זה קרה בשאול, כשאול ניסה להקריב קורבנות, והוא נכשל כאילו באופן טוטלי. ואם אתם זוכר, כשדוד היה צריך לברוח מאבשלום, אז אחד מהכהנים, יהוידע, צדוק אולי, צדוק, אני לא זוכר איזה כהן, הביא לו את ארון קודש. נכון? תיקח את ארון קודש, אתה בורח מירושלים, שארון קודש יהיה אצלך, הוא אומר לו, לא, תחזיר את זה לירושלים, אני לא אקח עליי את הכהונה. הארון קודש צריך להיות בירושלים, ואני לא אעשה את את הקומבינשן של church mistake. אז הוא עשה את הקומבינשן הזאת, גבה ליבו, ואז הוא נענס, ואנחנו נראה את העונש בתוך המילים של ישעיהו. אחר כך יש אותם, יהיה הרבה אינפורמציה, אחר כך יש אחז, שהוא גרוע בן של ארם, שהיה חבר מצוין של ארם, של סוריה. ועשה עבודה, לא, אני טועה. הוא היה עובד עבוד הזרה. הוא בנה במות למזבח, מזבחות לשמש ולירח, הוא עשה כל מיני עבוד הזרה, הוא היה ממש מלך גרוע. אחר כך, הבן שלו, הוא חזקיהו. חזקיהו זה אחד המלאכים שהיה יכול להיות המשיח. הוא שהרס את כל הבמות, הוא שאסף כל בני ישראל שלהם, והוא שלחם נגד סנחריב, ובסוף... Okay, oh, so it's 45 minutes here? Okay, I'm sorry. I apologize. So, should we stop here for?
Do you want to continue after the maybe we continue a little bit after tomorrow, unless you want to. We'll continue after.
Oh, I'll just finish up the basic theory of the things,
and then we'll. Usually it's about 45 minutes, but it's not written in stone.
אני חשבתי שהיה לי עד כאילו שעה, עכשיו אני יודע 45 דקות, אני יכול לסדר את הזמן שלי.
Well, hi, how are you?
Good,
nice to see you too.
Good, yeah, sure. Okay, אני רוצה...
זה בשעה
9:45. אנחנו עכשיו קצת מתנגדים, אבל לא, 9:45 זה מצוין, ואז אני יכול לפלל מעריב, הכל מצוין. אוקיי, אני רוצה לצייר, אני אעשה זה קצת הפוך בשביל אנשים. זה ישראל, וזה ארם. אוקיי, אבל אני רוצה לשנות דברים את זה. וזה, כאילו, זה שתי ה... זה מה שנקרא מסופוטמיה, זה שתי הנהרות, חבידקל, נכון, שלחץ, ואשור נמצא כאן, העיר הראשי של אשור זה ננווה, זה קצת ימינה, זה לא כאן, זה קצת ימינה, וננווה זה מה שנקרא היום מוסול, בעיראק, ננווה זה מוסול. עכשיו, יש לנו ארבע שלבים, ואני רוצה לתאר לכם את הארבע שלבים. בימים של עוזיהו, יש לנו עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו. ויש לנו שתי דברים שאנחנו צריכים כאילו רכז לב. אחד המצב הדתי, spiritual, ואחד המצב הכלכלי. אז בימי של עוזיהו, המצב הכלכלי זה מצוין. ארץ ישראל כמעט כובש, כאילו מניח את ארם, כובש את דמשק, כאילו זמן מה. ויכול להגביר את הגבולות, לא המצרים, סביר להניח, אבל בכיוון צפון עדי ויכול, ועד עציון גבר, אם אני לא טועה.
אבל זה עוד חלוק מן הצפון לדרום,
עדיין קיים החילוק, אבל מה שאנחנו ראינו, שירבעם כובש את המשק ונותן אותו לעוזיהו. זאת אומרת, היה שיתוף פעולה מצוינת. יש איזה דרים של United Government, לא רוצה לעשות את זה, כי כל אחד רצה את הממשלה שלו, אבל היו עובדים ביחד פיקס, לא היו מלחמות נגד אחד השני. המצב הדתי צפון, זה לא רע. מצד אחד הוא עדיין עוקב אחרי חטאות של ירבעם נבט, אבל אין מלך בצפון שלא עוקב אחרי ירבעם נבט, למה? כי לא רוצה שאנשים יפעלו ביהודה, רצו שאנשים יפעלו בבית אל ובדן, כי זה המקום שלי, זה הצורה, אני אוהב את כל העניין הזה של העיר לזהב. אנחנו עכשיו חושבים שהעיר לזהב זה רעיון גרוע, אבל אל תחשוב שהעיר לזהב נובע משבט יוסף. שבט יוסף הוא הראש ממשלה של הצפון, ירבעם בן נבט היה משבט אפרים. הם חשבו שהעגל הזה היה רעיון נחמד. רק רש"י חושב זה עבודה זרה. עבודת אלילים. כל שאר מפרשים חושבים, ואני חושב שהם צדק איתם, זה לא עניין אליל, זה לא עבודת אלילים, אלא עבודה זרה. זאת אומרת, עבודה לא תקינה, אבל עדיין מפעלים אל השם. ככה שיתן הרד"ק, אבן עזרא, רמב"ן, כולם. אחר כך
זה
בית אל, היו שניים, אחד בדן ואחד בבית אל. כן, נכון, אבל האלו מבוסס על עגל הזהב המקורי. איך אני יודע את זה? כי מי בנה את עגל הזהב בדן ובבית אל? היה קוראים לו ירבעם בן נבט. היה לו שתי בנים, אביה, היו שתי בנים שמתו של אהרון, איך היה קוראים להם? נדב ואביהו. שתי הבנים של ירבעם בן נבט, נדב ואבים, ואביה, אותו שם. הוא בחר אותו שם, הוא רצה כאילו לדמות שהעגל הזהב, אהרון, איך אתה יכול להגיד את הדבר הזה? אפילו אהרון, אהרון הקודש בנה אותו. אז יש איזה משחק כזה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. זה ירושלים, בית אל זה כאן, דן זה כאן, או קצת יותר צפון, דן זה שמה, נחל דן. המצב הרוחני הוא, בסדר, אוקיי, לא כל כך תקין, אבל יש לו נביא מצוין, נכון? יש לו נביא של, יש לו יונה בן אריתאי, והוא מקשיב אליו, מקשיב אליו. He couldn't have been that bad of a guy, הוא מקשיב ליונה בן אריתאי, הוא מצא בן אריתאי, מוכן לעבוד. אז הנביא שלנו רוצה להסביר, בגלל שאפס אסור ואפס אסור וכל מיני דברים, אבל סך הכל ירבעם בן נבט לא היה הכי גרוע מבחינת דתי. עוזיהו היה בסדר, אבל אחרי כמה זמן גבל לי בו ונכנס לכל מיני בעיות, אבל הוא היה עשיר לחלוטין, הוא חיזק את כל הארמנות האלו, היה איש אדמה, אנחנו נראה מה זה. אז המצב הדתי לא רע עד שהוא היה אגואיסטי מדי, אבל המצב הכלכלי מצוין. אחר כך נכנס יותם בפנים, בדרום. יותם כמעט לא עושה כלום בגלל שאין לו שליטה טוטלית, בגלל שאבא שלו עדיין חיים. אחר יותם יש בן אדם שנקרא אחז. אחז זה הבן של יותם, ושני דברים משתנים. אשור קם תחת המלך של תגלת פילסר, או קצת לפני, התחלת תגלת פילסר שזה פול, והם מתחילים ללכת בכיוון של הים, הם רוצים קצת real estate על החוף. והם נכנסים כאילו ביחד. מה קורה? ארם, שכאילו קם קצת בחזרה, הם עושים דיל, יש משהו בן אדם בשם רצין, ויש בן אדם כאן בשם מנחם, אם אני לא טועה, או פקח בן רמיהו, והם עושים דיל כדי כאילו לכם נגד אשור, ומתחילים ללחוץ על יהודה עצמה. לא כאילו לכבוש אותו מבחינת אימוץ, אלא לשכנע את אחז להשתתף פעולה איתם נגד אשור. אחז לא רוצה אותו, אבל הם מצליחים להחליצו. אנחנו נראה שהנבואה הראשונה נגד אחז, שישעיהו אומר לו, אל תדאג משתי האנשים האלו, הם לא יגיעו ולא ירסו את ה... מה? הסנבות האודים, the burning tails or charcoal cares. המצב הדתי עכשיו מאוד גרוע בגלל שהוא מתפלל, יש לו מזבחות לאלילים, לשמש וירח, הוא הולך לארם, ארם יש לו fancy new מזבח, והוא מעתיק אותו, הוא מביא אותו, הוא מחליף את המזבח ששלמה בנה, אחז עושה את זה. אז המצב פוליטי הוא קשה, בגלל שארם והצפון עכשיו ביחד, והם מלחיצים את יהודה, המצב הפוליטי והאקונומי זה די קשה, והמצב הדתי אפילו יותר קשה. אחרי זה יש לנו, מי בא בסוף, את המלך שאנחנו מכירים אותו, זה מלך חזקיהו, הוא המלך הרביעי. מצב דתי מצוין, הוא יכול להיות המשיח, הוא מאמין בהשם, הוא מכריז כל הקורבנות ירושלים, הוא עוקב אחרי השם, עד יש איזו בעיה קטנה שאנחנו נראה אותו, אבל סך הכל המצב הדתי מצוין ואנשים אוהבים אותו. ישעיהו החבר, ואפילו השיא הבת, לפי חז"ל, הבת של חפציבה, אישה של חזקיהו, היה הבת של ישעיהו. יש להם איזה יחס טוב, שתי הדברים האלה, או יחס אימותי, כי כשאתה נביא ויש לך מישהו שהוא לא דתי, אתה יכול להגיד לו כל מיני מסרים, אבל יש לך מישהו שיותר דתי ממך, אז קשה להגיד לו, why didn't you come to shul on time? וחזקיהו אומר, I was in shul before you were in shul. יש להם איזה עימות כזאת שלפי חז"ל יש להם הרבה מדרשים בספר ברכות. אבל המצב הכלכלי גרוע. הוא מנסה להקים את המדינה, והוא בונה אותו מחדש, ואז בא סנחריב. וסנחריב horeis kol ir v'ir v'ir kol ir ktana v'kolel lachish v'kol minei dvarim ish ir achat sh'amat negdo v'zeh Yerushalayim. הכל הוא לקף. אפילו ירושלים הוא צריך לקצץ את דלתות את בית המקדש, להביא לו מספיק כסף כדי שיברח ממנו. עכשיו, הוא הצליח מבחינת דתי במלאכים והרס את הצבא של סנחריב, אבל סך הכל מה שנמצא אחרי מהלך סנחריב, יש לך רק ירושלים. הכל הרוס ושבוע. אז יש לך מצב דתי מצוין, אבל מצב כלכלי קשה. למה זה חשוב? כי מנבואות האלו אנחנו נראה תיאורים שהנביא מתאר. ולפי התיאורים האלו, אם אנחנו יכולים לדעת את המצב הכלכלי והתתי, אנחנו יכולים לנחש. אז כאן אנחנו נראה בפעם הבאה, אנשים באים לבית המקדש. כולם. מתפללים בבית המקדש. אבל ירושלים נשאר לבד כאיש, כמנונה בכרם, כמשהו בקרן, כמונה במקשה, כעיר נצורה. זאת אומרת שיש נשאר רק ירושלים לבד. ואז לפי התיאור מצב, בגלל שאנחנו יודעים את המצב, ארבע מצבים של ארבע המלאכים האלו, אנחנו יכולים לנחש, כשלא רשום בדיוק, למי שייך הנבואה הספציפית. אז אנחנו נראה לפי שיטתי, ורד"ק מסכים, אני ראיתי את מה שאני אומר על פרק א', זה שייך בימי של חזקיהו אחרי הרסת כל המדינה של ידי סנחריב. זה רד"ק אומר, ואני אומר שפרק שני שאנחנו נראה זה בימי של עוזיהו, הוא הולך אחורה לבימי של עוזיהו, ואז פרק וו הוא מספר על התחלת שלו, הנבואה הראשונה שהוא מקבל, כשעוזיהו נכנס לבית המקדש, הוא מנסה להקטיר פתורת ולא במקום הכהני. אז אוקיי, זהו, עד כאן.
זה הרקע.
אוקיי, זה, כן, זה הרקע. עכשיו אנחנו יכולים כאילו לעבור פסוק, פסוק, פסוק. אבל כאילו באופן כלי זה בסדר מה ש...